אתם מאזינים לדרומקאסט מבית כללית. דרומקאסט, פודקאסט החדשנות והבריאות של שירותי בריאות כללית מחוז דרום. דרומקאסט.
אנשים הסובלים מאי ספיקת לב נזקקים לטיפול אינטנסיבי בחיי היומיום. אם חלילה מתרחשת הידרדרות במצבם, הם חייבים לגשת מיד לבית החולים כדי לקבל טיפול חירום. אבל ישנה עוד אפשרות של התערבות רפואית שמתקיימת בתפר בין שני סוגי הטיפול האלה. בתפר הזה בדיוק נמצא דוקטור ז'אן מרק ויינשטיין, מנהל מרחבי באי ספיקת לב ואנשי צוות המרפאה שלו. בשיחה איתו נשמע על חשיבות הטיפול המיוחד אותו הם מעניקים, על התקדמות ופיתוחים טכנולוגיים בתחום, ועל הסיפוק הגדול שמתקבל משיפור במצבם של אנשים המתמודדים עם מצב רפואי מורכב ומגביל. שלום דוקטור ז'אן מרק ויינשטיין.
שלום רב.
בואו נתחיל מההתחלה. מה זה בעצם אי ספיקת לב?
אי ספיקת לב היא תסמונת שמורכבת מהרבה מאוד סוגים שונים של בעיות ורקע שונה של בעיות לב, שהתוצאה הסופית למעשה היא ירידה ביכולת התפקודית של הבן אדם, הופעה של תלונות קשות של קוצר נשימה, אגירת נוזלים בגוף עם נפיחות ברגליים, אגירת נוזלים בתוך הריאות שיכולה לגרום לקוצר נשימה משמעותית, עלייה במשקל, ירידה ניכרת ביכולת התפקודית של החולה, וזה יכול פשוט להרוס להם את איכות החיים לחלוטין. מגביל אותם מאוד בכל פעילות גופנית.
איך מאבחנים מצב כזה?
האבחון הוא מבוסס על כמה דברים, כמה אספקטים. קודם כל, אפשר לעשות את ההבחנה רק על בסיס הסימפטומים ובדיקה גופנית של החולה. יש את הסימפטומים האופייניים שתיארתי קודם, ובבדיקה גופנית מוצאים סימנים של אגירת נוזלים בגוף, נפיחות לפעמים בבטן, בצקת, נפיחות ברגליים, סימנים של מים בתוך הריאות, ויחד עם זאת אנחנו חייבים לבצע כמה בדיקות נוספות שעוזרות לנו להתמקד ולראות אם זה באמת אי ספיקת לב ואיזה סוג של אי ספיקת לב. בראש וראשונה בדרך כלל אנחנו נעזרים בבדיקה שנקראת אקו לב, שזה אולטרסאונד של הלב, שמראה לנו איך הלב מתפקד, ואם יש בעיה עם אחד המסתמים, או ירידה בתפקוד של הלב, תפקוד שריר הלב מאוד נוקשה בזמן ההרפאיה, וכמה דברים נוספים. עכשיו, יחד עם זאת, זה לא רק חשוב לעשות את ההבחנה, זה מאוד מאוד חשוב לדעת למה החולה באי ספיקת לב. כי לעשות את ההבחנה זה לא פותר לו את הבעיה. יש תרופות יחסית סטנדרטיות שאנחנו נותנים לכולם, אבל לא נעזור לחולה מספיק אם אנחנו לא נדע מאיפה מופיעה הבעיה. ולכן צריך ממש להיכנס לעומק, וזה דורש בדרך כלל סדרה של כמה בדיקות. למשל, אחת הסיבות העיקריות, לפחות בעולם המערבי, היא מה שאנחנו קוראים מחלת לב ישכמית, שזאת אומרת שזה יש מחלה עם סתימות בעורקים של הלב, שגורמות לנזק בשריר הלב, מה שנקרא אוטם שריר הלב, וירידה בתפקוד של הלב כתוצאה מזה. אז בדרך כלל צריך לעשות איזושהי בדיקה לכיוון הזה, למשל צינטור או מיפוי לב בהתאם למצב של החולה. יחד עם זאת, לעתים קרובות אנחנו רואים שיכול להיות בעיה עם התפקוד של המסתמים של הלב, או שיש היצרות באחד המסתמים, או דליפה דרך המסתם, זה גם יכול לעשות אי ספיקת לב. ולפעמים הרקע הוא בכלל בגלל פגיעה בשריר הלב מכל מיני מחלות נוספות שונות לחלוטין, החל מפגיעה מתרופות מסוימות, משימוש מופרזת באלכוהול, בעיות גנטיות למשל, אז יש מגוון מאוד רחב של סיבות רקע להופעה של אי ספיקת לב, ומבלי להגיע להבחנה, הבסיסית, זה מאוד קשה לפעמים לעזור לחולה מעבר לטיפול היומיומי. אנחנו צריכים לדעת מאיפה זה בא ולטפל גם בבעיה הבסיסית.
זאת אומרת, קיים פתרון נקודתי, אבל הוא לא מספיק.
נכון,
הוא צריך לרדת לשורש העניין.
נכון מאוד, כן.
ונשמע, אם זה כל כך מגוון ויש כל כך הרבה סימפטומים, יש בטח גם הרבה טיפולים שונים אחר כך.
לחלוטין, לחלוטין. רוב הטיפול באי ספיקת לב מבוסס בגדול על טיפול תרופתי, כדורים למיניהם. לפעמים החולה זקוק לטיפולים נוספים, הגברה של טיפולים על ידי תרופות מסוימות דרך הווריד. חולים במצב מתקדם יותר, כאילו יותר ירוד, לפעמים זקוקים גם לעזרה נוספת, יש סדרה של קוצבים שונים שיכולים לעזור לחולה לפעמים לשפר את המצב של הלב, או למנוע בעיות של הפרות קצב שעלולות להופיע כשיש פגיעה בתפקוד של הלב, ולחולים שמגיעים למצב ממש קיצוני, יש תמיד את האופציה של השתלת לב, או השתלה של מכשיר עזר ללב, מה שאנחנו קוראים LVAD, Left Ventricle Assist Device, שהוא סוג של משאבה שמשתילים באופן כירורגי לתוך הלב עצמו, וזה למעשה עוזר ללב של המטופל לעבוד בצורה יותר טובה. אבל בגדול מאוד הרוב מבוסס על טיפול תרופתי.
אז נשמע אבל גם שיש איזה מרחב מאוד גדול של פעולה, זאת אומרת בין טיפול תרופתי במרפאה האישית שלך, לבין צינטור ופעולות שנעשות
נכון
בבית החולים.
וזה חשוב מאוד, באופן כללי יש מגמה היום לנסות לחבר בין בית חולים לקהילה עם הרבה מאוד מחלות כרוניות למיניהם, כמו סוכרת, מחלות עריות, ואי ספיקת לב היא דוגמה מאוד מאוד חשובה שהחיבור של בית חולים וקהילה, קהילה ובית חולים, הוא קריטי בניהול הטיפול של החולים. חשוב מאוד שהרופאים בקהילה שמטפלים בחולים האלה, תהיה להם גישה זמינה לצוות ולצוותים שונים בתוך בתי החולים, למשל אם זה צינטורים, אם זה צורך להשתלת קוצבים, חשוב מאוד שיש לנו דו שיח מאוד מאוד זמין כל הזמן, כמו כן כשהחולה מאושפז ומשתחרר חזרה לתוך הקהילה, שיהיה גם הקשר מאוד עדוק, שאנחנו נדע מה נעשה לו בתוך בית החולים, ולהמשיך את הטיפול בהתאם.
לשמור על הרצף.
לשמור על הרצף, רצף הטיפול, כן, בהחלט.
והיחידה שלך בעצם נמצאת בדיוק על התפר הזה.
בדיוק, בדיוק בשביל זה, כן. היחידה שלנו הוקמה ממש בתחילת 2012, זאת אומרת, אנחנו חוגגים עשור בדיוק לפני חצי שנה, והוקמה לצורך ניסיון לקטין את האשפוזים הרבים שיש לחולים האלה. עכשיו, יש באי ספיקת לב דרגות שונות של חולים. יש חולים שהם ברמה תפקודית ממש מצוינת, ומבחוץ כאילו לא רואים שהם חולים, והם מתפקדים ברמה די טובה. בצד השני, יש חולים שהם במצב הרבה יותר קשה, ומה שמאפיין את המחלה הזאת, הוא צורך לאשפוזים חוזרים חולים, בתדירות לפעמים מאוד גבוהה, מכיוון שיש הידרדרות, משהו כמו סתם איזו הצטננות, או משהו שמוציא אותם מאיזון, והם נכנסים לבית חולים עם מים בריאות, מה שאנחנו קוראים בצקת ריאות, או גודש ריאתי, או אגירת נוזלים בכל הגוף. ויש חולים שמתאשפזים ממש אפילו כמה פעמים בחודש, כמובן שזה א', אסון בשביל החולה והמשפחה שלו, זה הורס לו את איכות החיים, בשביל מערכת הבריאות זה גם קטסטרופה. רק לסבר את האוזן, אי ספיקת לב באופן כללי, וזה נבדק בהרבה מאוד מקומות בעולם, בכל מערב אירופה או ארצות הברית, אי ספיקת לב כמחלה בודדת, תופסת סדר גודל של 2% מכל תקציב בריאות בעולם המערבי, שזה המון המון כסף. מתוך זה, בערך 60-70% זה רק מאשפוזים. אז יש בכל העולם ממש מרוץ או דגש מאוד חזק על דרכים למנוע את האשפוזים, לקטין את האשפוזים, לאזן את החולה כשהוא בקהילה, כך שהוא לא יחזור לאשפוז. ולצורך כך, בעצם פתחנו את היחידה הזאת, ואנחנו מלכתחילה לקחנו את החולים הכי קשים, יש 4 דרגות באי ספיקת לב, והכי קשים הם דרגה 3 ו-4, ואנחנו לקחנו רק את החולים האלה, שכל הזמן מתאשפזים, ועל ידי הערכה וטיפול מכוון של צוות מקצועי שמומחים בתחום של אי ספיקת לב, שזה כולל רופא ואחות, יש לנו גם בשנים האחרונות דיאטנית, שזו דמות מאוד מאוד חשובה בצוות, אנחנו בונים להם טיפול אינדיבידואלי, כל חולה צריך טיפול קצת אחר, ואנחנו ממש עושים את זה כמו חיית, תופרים לו חליפה של טיפול תרופתי שעוזר רק לחולה הזה באופן ספציפי, ויש לנו את האופציה גם ביחידה הזאת לתת תרופות דרך הווריד. זאת אומרת, אם חולה פונה אלינו עם תלונות שיש פתאום החמרה בימים האחרונים, אנחנו יכולים לתת לו טיפול עם משתנים דרך הווריד, כדי להוציא את האגירת נוזלים, את העודף מים שהוא צוואר.
שזה שירות שבדרך כלל לא ניתן במרפאות
נכון
רגילות.
נכון מאוד, בדרך כלל לא, ועל ידי כך אנחנו יכולים לייצב אותו, ולמנוע ממנו לפנות למיון, כמעט בוודאות אם הוא פונה למיון במצב כזה, הוא יתאשפז. יחד עם המשתנים, אנחנו נותנים גם טיפול עם ברזל דרך הווריד, שגילינו בתחום לפני כמה שנים, שברזל נמוך, אפילו בלי אנמיה, יכול להיות מרכיב מאוד מאוד חשוב בחולים עם אי ספיקת לב, וגורם להידרדרות משמעותית. אז אנחנו גם יכולים לתת טיפול עם ברזל דרך הווריד. על ידי כך, עם כל הטיפול הזה הספציפי, לכל חולה, אנחנו הצלחנו להוריד אשפוזים בצורה מאוד מאוד דרסטית, בכמעט כל האוכלוסייה שלנו, ואנחנו בדקנו את זה גם, אפילו פרסמנו מאמר בשנה האחרונה, עם חיסכון אדיר בעלויות, זה להסתכל על זה כאילו בפן הכלכלי, כמובן בפן האנושי זה הרבה יותר חשוב, חולים כן. שקודם כמעט גרו בתוך בית חולים, חודשים רבים לא חוזרים לאשפוז, ובשבילהם זה מהפכה בחיים.
זה איכות חיים חדשה.
איכות חיים חדשה לחלוטין, אנשים לא מאמינים, פרקטית קברו אותם, בוא נגיד במרכאות, במערכת הרפואית, ואנחנו חלק מהם קמים לתחייה כמעט, עם הטיפול האינטנסיבי, הספציפי והחשוב שאנחנו נותנים. עוד דבר מאוד חשוב, זה שאנחנו לעומת רוב בתי החולים, מרפאות חוץ של בתי החולים, אנחנו יכולים להזמין את החולים למעקב ולביקורת כל שבוע, אפילו יותר מפעם בשבוע, שזה לוקסוס שבדרך כלל בתוך מסגרת של בית חולים, לא ניתן בתדירות כל כך גבוהה.
זה מפתיע אותי, כי אתה ציינת שאתם רופא ואחות
כן.
ביחידה.
ככה התחלנו והתרחבנו. עם
על
השנים.
כל מחוז דרום, רופא ואחות
לא,
בצומצמים?
לא, עכשיו התרחבנו במהלך השנים, כי האוכלוסייה, גם האוכלוסייה גדלה, וגם כמובן אנחנו ראינו שיש יותר ויותר דרישה.
יש תוצאות בשטח.
יש תוצאות בשטח, וכיום יש שתי יחידות, רק לציין. יש יחידה העיקרית שלנו פה בבאר שבע, ויחידה נוספת באשקלון, שהיא קצת יותר קטנה. פה אצלנו הצלחנו להגיע בינתיים ל5 רופאים, לא כולם עובדים ביחד, עובדים במשמרות שונות, יש לנו היום כבר 3 אחיות שעובדות בזמנים שונים, דיאטנית, וכמובן הצוות האדמיניסטרטיבי שחשוב מאוד לעשות תיאום של תורים וביקורות.
לגרום לכל הדבר הזה לפעול.
כן, בדיוק ככה. ויש לנו גם את עוד 2 דברים שהם, אפשר להגיד, לוקסוס, אבל מאוד מאוד חשוב בדיוק בתחום הזה, שקודם כל, האחות הראשית שלנו, שהיא דרך אגב הרכזת המחוזית בתחום של אי ספיקת לב, גברת ציפי חמו, אחות מאוד ותיקה במחוז, היא גם זמינה לפניות ישירות מחולה. אז כשלפני זה, למשל, חולה שלא הרגיש טוב, מה היה לו לעשות? או לסבול כל הלילה, או ישר ללכת למיון. בדרך כלל היה הולך למיון. היום הוא יכול להתקשר לאחות, לפחות עד 8-9 בערב, ככה מוגדר להם, אבל היא קיבלה שיחות אפילו יותר מאוחר, ואפילו בשבתות, והרבה, הרבה מאוד מהפניות האלה, אפשר לפתור דרך הטלפון, לפעמים אחרי שמתייעץ עם איתי או עם אחד הרופאים האחרים, ועל ידי כך למנוע את הפנייה של החולה למיון ולהשפוז. זה דבר אחד. דבר שני, הרבה פעמים חולה סתם מתעורר, לא מרגיש טוב, אין לו תור, מתקשר ליחידה, אומר שהוא לא מרגיש טוב, עלה במשקל, שזה אחד הסימנים של עודף נוזלים, אגירת נוזלים, אומרים לו, תבוא. ישר, הוא בא, אין שאלה פה, לא צריך לקבוע תור, לא צריך ללכת לחכות לאף אחד, להיכנס למיון, שום דבר, הוא בא, מטפלים בו, נותנים לו טיפול ישר במקום.
זאת אומרת, הטיפול מאוד מותאם למחלה ולחולה.
בדיוק ככה, בדיוק ככה, כן.
כמה מקרים טיפלתם בהם עד היום פה?
עד היום קיבלנו במהלך העשור הזה סדר גודל של 1,700 חולים. כמעט כולם, אפשר להגיד 99% מהם, במצב מאוד קשה.
זאת אומרת שמתוך המטופלים האלה, הם מצליחים לקבל לפחות חלק משגרת החיים שלהם בזכות הטיפול הזה, במקום להתאשפז באמת כל פעם,
נכון, ושכל נכון,
נכון הטיפולים מאוד. סובבים את זה.
עכשיו, לא, אנחנו, אין לנו את האפשרות כמובן להמשיך מעקב קבוע של כל החולים. אז יש למעשה שלושה כיוונים שהחולה יכול ללכת. אם הוא באמת זקוק לטיפול שלנו קבוע, אז הוא ממשיך במעקב איתנו. אם הוא מתייצב, אז אפשר להזמין אותו בתקופות קצת יותר ארוכות, פעם בחודש, שלושה חודשים, בהתאם למה שקורה איתו. חלק מהחולים משתפרים מאוד, ועד כדי כך שאפשר יהיה אפילו לשחרר אותם ממעקב אצלנו, אבל הם לא משוחררים, כאילו הבית הזה עוד תשכחו מזה, אנחנו ממליצים שהמשיכו מעקב אצל קרדיולוג כללי בקהילה.
אבל פחות כבר צריך את הטיפול האינטנסיבי הספציפי.
נכון מאוד, רק כשאנחנו רואים שהם יציבים לחלוטין, ואנחנו מזהים שאין סכנה שיתחילו לדרדר שוב, אמנם זה תמיד יכול לקרות, אנחנו משחררים אותם לטיפול, נגיד בדרגה פחות חירום, בוא נגיד ככה. ולצערי הרב, בגלל הפרוגנוזה הלא טובה של הדרגה הזאת של אי ספיקת לב, לא מעט מהחולים נפטרים במהלך הטיפול אצלנו, אבל זה מחלה שידוע כשמגיעים למצב הקיצוני הזאת, הפרוגנוזה לא טובה, שזאת אומרת שיש להם תמותה מאוד גבוהה. למרות זאת, אנחנו מחזיקים חולים ש היו, לפי כל הסטטיסטיקה, היו אמורים להיות בקבר כבר מזמן, מחזיקים אותם ברמה תפקודית טובה, סבירה, במשך חודשים רבים, לפעמים אפילו יותר, אבל בסופו של דבר, הטבע עושה את שלו, ועם כל הטיפול הטוב שאנחנו יכולים לתת, אי אפשר להחזיק את כולם בחיים.
כן.
אז חלק לא מבוטל של החולים מתים במהלך הטיפול.
אין תרופת פלא בהצער.
לגמרי.
אבל זה עדיין, לדעתי, אפשר למדוד את זה כהצלחה. זאת אומרת, ככה, מה לגמרי. הנתונים שלכם, מה ההישגים שלכם מבחינתך?
לגמרי. רואים את האושר לפעמים, ומרגישים את האושר בעיניים של החולים, אחרי שהם באו, כאילו, אחרי פעם, פעמיים, הם הרבה פעמים הופכים להיות לגמרי תלויים בנו, כאילו זה, בצד אחד זה לא טוב, כי אנחנו, הם מסתכלים עלינו כאילו בתור גם רופא משפחה, שזה אנחנו לא רוצים לקחת את המקום של רופא המשפחה, כי יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב ומרכזי, אבל פונים אלינו עם כל מיני דברים שלא קשורים ללב או לאי ספיקת לב, אבל אנחנו רואים איך אנשים כל כך מאושרים ונהנים לבוא. ממש, זה מוזר לשמוע, אבל אנשים נהנים מלבוא ליחידה שלנו. כל הצוות מקבל אותם בצורה יפה, והם מפנקים אותם, והם יודעים ש כל דבר שיש להם להגיד, כל טענה, כל דבר, אנחנו שם כדי לעזור להם ולהקשיב להם. וכשהם רואים שאפילו אנשים שיודעים שהפרוגנוזה שלהם לא טובה, הזמן קצוב, בוא נגיד ככה, לתת לבן אדם כזה עוד כמה חודשים באיכות חיים סבירה או אפילו טובה, ולמנוע ממנו את הסבל, את הצורך לאשפוזים. יש סיפורים מאוד מאוד מרגשים, איך אנשים פשוט בוכים מאושר על זה שעזרנו להם, או ליקיריהם, בתקופה האחרונה של החיים שלהם, ולא נפטרו באיסורים כפי שהיה צפוי אחרת. אז יש לנו, אני חושב, תפקיד מאוד מאוד חשוב בפן הזה.
זה נשמע אבל מערכת יחסים די אינטימית עם המטופלים שלכם.
כן.
איך זה מסתדר נגיד גם עם אומס? כי ידוע שיש אומס על מערכת
בריאות. כן, תראה, יש אומס, יש אומס, והאומס מתבטא בזה שאנחנו לא יכולים לקבל כל חולה באופן מיידי, ברגע שהוא מופנה אלינו.
משתדלים כמה שאפשרי.
משתדלים כמה שיותר מהר, כי אנחנו יודעים כמה שחשוב במיוחד, למשל, אנחנו, יש לנו בשנתיים האחרונות, פתחנו עוד ענף, בוא נגיד, בתוך המרפאה הרגילה, שאנחנו קוראים לזה הטריאז', חולה שכרגע השתחרר מבית חולים, יכול לקחת לו שבוע, שבועיים, לפעמים עד שהוא יגיע לרופא המשפחה, לעבור על ההנחיות שנתנו בבית חולים, או יכול לקחת עוד שבועיים, שלושה, אפילו יותר, להגיע לקרדיולוג בקהילה, או אלינו. אז אנחנו פיתחנו שיטה עם מרפאות זמינות מאוד, עם זמינות מאוד מאוד גבוהה, שהחולה יכול בדרך כלל תוך שבוע, 10 ימים, ולפעמים זה יכול להיות יום או יומיים במקרים מסוימים, שהחולה ישר משתחרר ובא אלינו, כי הסבירות לאשפוזים חוזרים מאוד גבוהה במהלך התקופה מיד אחרי השחרור. זה, דרך אגב, זה עובדה בכל העולם, לא ספציפית בבאר שבע. יש אחוז, יכול להיות 30-40% או יותר מהחולים, שמתאשפזים תוך חודש אחרי שהם השתחררו מאותה בעיה. אז על ידי כך שאנחנו רואים אותם כל כך מהר, ומיד מתלבשים עליהם עם הגברת הטיפול, גם כדורים, גם טיפול דרך הווריד, אנחנו יכולים למנוע את האשפוזים החוזרים ולשמור אותם בחוץ, בקהילה, בבית.
אני חושבת שחלק מהותי בזה זה שמירה על איכות חיים, לא רק של המטופל, זה גם משפיע על המשפחה שלו בסופו של דבר אשפוזים, זה משפיע על כל המכלול השלם הזה.
כן, נכון.
זה מעבר לטיפול של אני לא מרגיש טוב.
לחלוטין, חולים כאלה, זה כל המשפחה בתוך זה, כי זה כל המשפחה בסבל. סבא התאשפז עוד פעם, הוא היה באשפוז שבוע קודם, ושבוע לפני זה, אז כל המשפחה מתגייסת לעזור, כאילו צריך להביא אותו, להעלות אותו על כיסא גלגלים, כאילו, זה נורא, זה נורא, זה נורא. ואנחנו יכולים מאוד מאוד לעזור להם עם זה. מה שאמרת קודם זה מאוד מאוד נכון, לגבי היחסים הדי אינטימיים. כשאתה רואה חולה כמעט כל שבוע במשך חודשים, אתה כמעט חלק מהמשפחה שלו. זה כמו חולים אונקולוגיים למשל, זה סוג של אונקולוגיה של חולים קרדיאליים, יש יחס מאוד מאוד עדוק עם האנשים האלה, הם סומכים עלינו, לפעמים בקשר איתנו, בלי שום קשר, לבעיה של הלב שלהם, וכן, יש לנו יחסים מאוד מאוד מיוחדים עם החולים.
היוזמה להקמת היחידה הזו, מאיפה היא הגיעה?
דווקא מי שהקים את היחידה, היא אחות, מנהלת הסיעוד של המחוז לשעבר, היא הגיעה ממחוז אחר, איפה שניהלה סיעוד, היא הגיעה לבאר שבע ואמרה, איך יכול להיות שאין יחידה כזאת במחוז הדרום? אז היא יזמה את זה, היא הייתה ממש בולדוזרית, והקימה את זה, יחד איתי פנו אליי, כי אני נחשב כאיש אי ספיקת לב בסורוקה, למרות שזה תמיד היה החלום שלי, גם לפתוח משהו בקהילה, יחד עם אחות נוספת שעברה את כל ההכשרה הנדרשת לטיפול באי ספיקת לב. יש קורס מיוחד לאחיות לאי ספיקת לב. אז ביחד הקמנו את זה. המרפאה הראשונה שלנו הייתה בראשון לינואר 2012. אנחנו עד היום עדיין תחת הנהלה של הסיעוד, למרות שרופאים עובדים שם, אבל מי שמנהל את היחידה היא למעשה הנהלת הסיעוד.
זה יחידות שהן נפוצות בארץ, בעולם?
יש כמה במחוזות שונים, כן. יש אחד די גדול שאני חושב התחיל עוד לפנינו באזור ירושלים. יש משהו דומה גם בתל אביב, ומנסים להקים יחידות דומות במקומות אחרים, למשל בצפון, ואפילו פנו אלינו ממחוז הצפון לא מזמן, כי אנחנו קיבלנו מוניטין על יחידה מאוד מיוחדת, ושולחים ממחוזות אחרים לפעמים לבוא לראות איך אנחנו עובדים, כדי לחקות את השיטות שלנו. אז אמור להיות בזמן הקרוב אפילו ביקור ממחוז הצפון, איפה שהם גם רוצים להקים יחידה דומה.
כן, אני יכולה לראות גם מאפיינים דומים של אוכלוסייה די מפוזרת, שטח גדול. אתם שמים לב לאתגרים מבחינת מגוון האוכלוסייה במחוז דרום?
כן, כן, לא מעט. כמובן שהאוכלוסייה מאוד מגוונת פה באזור הדרום, כולל ישראלים, כולל עולים מכל מיני מקומות, והאוכלוסייה הבדואית, שהם גם אחוז לא מבוטל של המטופלים שלנו, אבל יש לנו קשר טוב עם כולם, יחסים טובים, והם כולם סומכים עלינו. יש מתוך האוכלוסיות האלה, כמו בכל סוג של מרפאה אחרת, לפעמים קצת בעיות עם תקשורת, אז יש כל מיני שיטות להשתמש בהם כדי לעזור לנו עם התקשורת של החולה. בדרך כלל החולים במצב שגם ככה הם צריכים להגיע עם בן או בת או נכד אפילו, אז בדרך כלל בעיות תקשורת, בעיות עם השפה, אנחנו מצליחים לפתור. מקסימום הם מגיעים לבד כי הם יחסית עצמאים, אז מחייגים באונליין כשהם יושבים מולנו לבן או לבת, ועושים איזה שיח בין שלושת האנשים, אני שואל שאלות, והם שואלים את האבא או את האמא, וכל הביקור מתבצע בצורה כזאת, וזה בסדר גמור.
אם כבר הזכרת את השיחות אונליין, אז אני כבר עבור לנושא הבא של איך העבודה השתנתה במהלך הקורונה מבחינתכם.
כמו כל מערכת הבריאות גם בארץ ובכל העולם, הקורונה מאוד השפיעה עלינו. חולים שהיו יחסית יציבים, שאנחנו בדרך כלל עושים להם מעקב שגרתי, אבל יודעים שבדרך כלל הם לא זקוקים לטיפול דרך הווריד, כי הם די יציבים, הרבה מהם ניהלנו ביקורים וירטואליים, כאילו דרך הטלפון ברוב המקרים. חולים חדשים, אתה לא יכול לעשות ביקור וירטואלי, אז ביקשנו מהחולים להגיע אלינו. כמובן עם כל האמצעי זהירות, עם מסכות ושקף וכל הדברים האלה. חלק מהחולים לא רצו להגיע. חולים שאנחנו יודעים שהם לא, הם כבר במעקב ולא יציבים, אז גם אלה היינו צריכים להזמין. היו גם, היה איזו יוזמה של האחות שלנו, האחות הראשית, יחד עם אחד הרופאים, ודווקא עשו כמה ביקורי בית אצל חלק מהחולים שממש פחדו לצאת מהבית והיו תקועים בבית.
זו גם קבוצת סיכון אחרי הכל.
ברור, ברור, כן, כן. רובם מבוגרים ומחלת לב, אז הם ממש נפלו בתוך ההגדרה של קבוצות סיכון אז. אז היו לא מעט ביקורי בית שעשו רופא ואחות, שזה היה משהו מדהים. כאילו, קודם כל החולים עפו על זה, זה שבא צוות רפואי אליהם הביתה, וכל האינטראקציה היה מאוד מאוד מרגש כנראה. ואז אתה יכול לראות איך החולה באמת חי, ולעבור בצורה מסודרת על התרופות, וכמובן זה לא מצב שאפשר היה לתת להם תרופות דרך הווריד בבית, אבל זה מאוד עזר ללא מעט חולים בתקופה הזאת.
זה אילץ אתכם לשלב טכנולוגיות חדשות?
עברנו בחלק מהמקרים וגם עד היום לביקורים טלפונים, בחלק מהחולים, במיוחד האלה שיש להם בעיית ניידות קשה ושלא יכלו או לא רצו להגיע, ואנחנו יודעים שהם יציבים. אז הרבה מהחולים עד היום אנחנו עדיין עושים ביקורים טלפונים. יש כלי חדש שאנחנו עושים כאילו איזה הפרוטוקול ניסיוני קטן, אמנם, בחולים עם אי ספיקת לב, זה איזה חברה שפיתחה תוכנה שהם שמים בבית של מטופל, בעצם דרך האינטרנט, והם מדליקים את הטלוויזיה, יש כמה תכנים בתוך המכשיר הזה, שהם יכולים לשמוע הרצאות, למשל, יש הרצאות, תרגילים של פעילות גופנית, שהם יכולים להשתתף בזה בבית, ויש לנו, אצלנו ביחידה, טאבלט, שאנחנו פשוט מחייגים לחולה, ואז אנחנו יכולים ממש לראות אותם, והם יכולים לראות אותנו, ומנהלים דו שיח ככה, עוברים על הטיפול התרופתי, שואלים מה שלומם וכולי, והם יכולים אפילו להראות לנו את הרגליים, תראה, אין לי נפיחות ברגליים, והכל בסדר. אבל זה שוב, זה משהו ניסיוני, זה לא נכנס ככלי קבוע, אז אנחנו ממשיכים את זה בינתיים.
מחפשים אבל את הטכנולוגיות לעזור למטופלים להשיג עוד יותר אוטונומיה, עוד עצמאות.
נכון, נכון. אנחנו גם משתתפים במחקר מאוד חשוב, ודווקא כבר תפס כותרות בינלאומיות, עם איזה סטארט-אפ ישראלי, חברה בשם Cordio Medical, שפיתחה אפליקציה בטלפון, שלמעשה חולה עם אי ספיקת לב יכול להוריד את האפליקציה, ופעם ביום הוא פשוט מקריא כמה משפטים, יש את זה בשפות שונות, זה עובר לאיזה מוקד שעושה עיבוד של הכל, עיבוד של, זה כנראה מאות פרמטרים שונים של הכל, ויכול לעשות סימן שהחולה מתחיל לאגור נוזלים בתוך הריאות.
מהקלטה של משפטים?
מהסוג של הכל, דברים שבן אדם לפי האוזן הוא לא יכול לזהות שיש שינוי, אבל יש דברים שהמכשירים האלה כן יכולים לזהות, כי מה שאנחנו יודעים מהרבה מאוד מחקרים בתחומים אחרים, שהתחלה של הידרדרות ואגירת נוזלים בתוך הריאות, מתחילה שבועיים, שלושה לפעמים, לפני שהחולה ממש מרגיש את זה, עד כדי כך שהוא מתאשפז. אז אם אפשר לזהות את ההתחלה של ההידרדרות כל כך מוקדם, אנחנו יכולים להתחיל את הטיפול ולמנוע את ההידרדרות ולמנוע את הצורך לאשפוזים. בארץ בעצם התחילו את המחקר הזה לפני סדר גודל של שנתיים או יותר, בכמה מרכזים פה בארץ, ואנחנו אחד המרכזים הראשונים. זה עשה תוצאות פנטסטיות, כאילו ממש ממש אפשר לזהות חולה שמתחיל להידרדר, ואז להזמין אותו לטיפול וכולי. בעצם השלב הראשון של המחקר היה להראות שאפשר לזהות את ההידרדרות הרבה יותר מוקדם מהרגיל. אנחנו עוברים כנראה לשלב הבא של המחקר, זה שהדיווחים האלה של הידרדרות יגיעו לצוות המטפל, כך שהצוות יכול אונליין להתקשר לחולה, להגיד לו, תקשיב, יש סימנים שמשהו לא בסדר, קח עוד כדור משתן היום. משהו כזה.
לטפל בפידבק כבר.
לטפל כבר על סמך, כאילו השלב הראשון היה כדי להראות שזה באמת פיזיבל, זה עובד, והשלב הבא, איך אנחנו יכולים להשתמש בזה ממש כדי לטפל בחולים. חזרתי לפני שבועיים מכנס אירופאי, זה הכנס הכי גדול בתחום של אי ספיקת לב בעולם, והכלי הזה הוצג בכמה הרצאות שם, וזה כבר הופיע באינטרנט, והולכים עכשיו לעשות איזה מחקר הרבה יותר גדול בארצות הברית, וגם נמשיך עם חלק מהמרכזים פה בארץ. זה יכול להיות ממש מהפכה.
זה פשוט נשמע ככה.
לדבר בטלפון, וכבר הרופא שלך יודע שיש הידרדרות, ויתחיל לטפל בך. אתה לא צריך לבוא אפילו למרפאה.
זהו, זה מקצר אפילו את התהליך של אני לא לחכות אפילו לרגע שאני מרגיש לא בנוח, אלא לקבל מדד כל כך פשוט.
נכון, נכון.
מדהים.
כן. יש שני דברים נוספים שאנחנו עושים. אחד זה יוזמה שלנו בעצם, יש דרך היום עם אולטרסאונד מאוד קטן ומאוד פשוט לזהות ולשים אולטרסאונד על הריאות, לזהות עם החולה באמת עם עודף נוזלים בתוך הריאות. הוא הביא את הכלי הזה אלינו ליחידה, והוא משתמש בזה לא מעט, והרבה פעמים הוא עולה על הבחנות אחרות שמאוד עוזרות לנו. עכשיו, יש עוד משהו מאוד מעניין, הכללית לפני לא הרבה זמן, בטח ראיתם את הפרסומים האלה, שאפשר לתת איזה אולטרסאונד קטן לנשים בהיריון, שהם יכולים... הן יכולות, סליחה, לעקוב אחרי ההיריון, לראות אם משהו לא בסדר, העובר הפסיק לזוז או דברים כאלה, אז עלה הרעיון שלתת אותו סוג של כלי לחולים עם אי ספיקת לב, שיכולים לעקוב בעצמם בבית כמה אספקטים של דברים שאפשר למדוד, איך אחד, למשל, זה, יש איזה וריד מרכזי בבטן, שהקוטר שלו מתרחב, הווריד מתרחב, אם יש אגירת נוזלים. אז אנחנו כרגע בשלב של הכנת פרוטוקול ללמד חולה איך לעשות על עצמו אולטרסאונד בבטן, כמו שעשו לנשים בהיריון, למדוד לעצמם את הקוטר של הווריד הזה, והם יכולים גם לדווח לנו או לעלות את זה על קלאוד או משהו כזה, שהצוות המטפל יכול לראות שיש סימנים מוקדמים של אגירת נוזלים, וגם על ידי כך ליצור קשר עם החולה, להגיד לו, תשמע, יש הידרדרות, כך עוד משתן או תעשה עוד משהו. וזה באמת יכול להיות מהפך, כי... דבר כזה עוד לא היה בכל התחום של אי ספיקת לב.
שזה מעקב כמעט עצמאי.
מעקב עצמאי לחלוטין, שהחולה עושה לעצמו את הבדיקה, ומשדר את זה. אז כיום אנחנו בהכנת פרוטוקול לניסוי הזה, יחד עם אגף החדשנות של כללית. אני מקווה שבזמן הקרוב נתחיל את הפרוטוקול.
זה נשמע עתידני כמעט.
לגמרי.
אני מאחלת לך הרבה בהצלחה עם זה.
בסוף אני אהיה מפוטר, זה בסדר, כנראה.
לקראת סיום, הייתי שמחה לשמוע אם יש לך אולי איזה סיפור על מטופל יוצא דופן, על איזה מקרה מיוחד.
כמעט כל חולה הוא סיפור בפני עצמו, ורובם הצלחה, רובם הם ממש הצלחה טובה של היחידה. היו כמה מקרים מאוד מאוד מרגשים שהיו לי או לחלק מהרופאים אחרים. סתם לתת דוגמה, היה חולה לפני אולי שנה או משהו כזה, שהיה עם אי ספיקת לב מתקדמת, אבל גם סרטן מתקדם. והייתה התלבטות ממש קשה אם בכלל להביא אותו לטיפול ביחידה, כי ידענו שימיו ממש ספורים, וקרוב לוודאי לא נצליח לתרום הרבה. ואחד הרופאים שלנו לקח על עצמו, הוא ממש נקשר לחולה הזה, לקח על עצמו להביא אותו ליחידה, וטיפל בו בצורה מאוד מאוד מסורה. והחולה חי עוד הרבה מאוד חודשים באיכות חיים, לא רע בכלל, והמשפחה פשוט הייתה אסירת תודה לכל לרופא ולכל הצוות על היחס, על החום. קיבלנו מכתבי תודה מאוד מאוד מרגשים על החולה הזה, על לא מעט חולים אחרים, על היחס שלנו, על זה שהם ידעו שתמיד יש כתובת, תמיד אוזן קשבת ולא מנפנפים אותם, כל פיפס קטן הם יכולים להתקשר, ואז זה שהצלחנו לא רק להחזיק אותם, אבל גם לקבל אותם עם חיוך על הפנים, ולהתייחס אליהם בצורה מכובדת, ולמרות שהטבע בסופו של דבר ניצח, כמו בכל מקרה, הם ערכו לעולמם, כשהם והמשפחה ידעו ש... יש מעטפת מלטפת איתם, שתמיד תומכת בהם ועוזרת להם. וזה גרם להרבה מאוד התרגשות אושר בקרב המשפחות האלה, החולים עצמם במשפחות.
זה יכול להישמע אולי קצת מינורי, אבל זה בעצם עולם מלואו.
לגמרי.
קשה להעלות על הדעת את תמונת המצב עבור הסובלים מאי ספיקת לב בדרום, אלמלא הייתה קמה היחידה של דוקטור ז'אן מארק. הסבל האנושי שנחסך, מספר האשפוזים שהצטמק, וכמו בענפי רפואה אחרים, גם כאן, ההתקדמות הטכנולוגית צועדת אל עבר עתיד אופטימי יותר, ששואף להביא שיפור מתמיד בחייהם של המטופלים. אז נאחל הרבה בהצלחה לאנשי צוות היחידה, ונקווה שהמחקרים שבהם אתם משתתפים יישאו פירות טובים במהרה. דוקטור ז'אן מארק ויינשטיין, תודה רבה לך שהשתתפת.
תודה על ההזמנה, ובהזדמנות זאת אני הייתי רוצה גם להגיד תודה לצוות הנפלא שלנו, רופאים ואחיות, דיאטניות והצוות האדמיניסטרטיבי. אנחנו יחידה מיוחדת שכל אחד נותן את הלב והנשמה עבור החולים. זה לא עבודה שגרתית, זה עבודה ממש עם נשמה, עם הרבה אכפתיות, ההבנה של החולים, וכל אחד מהצוות שלנו, ללא יוצא דופן, תורם בכל המובן של המילה. אנחנו, רופאים, לא יכולים לתפקד בלי האחיות, והאחיות לא יכולות בלי הרופאים, וכולנו תלויים אחד בשני, ויש לכל אחד מאיתנו מטרה אחת, והיא לעזור למטופלים בסופו של דבר. ואנחנו רואים את זה כמטרה קדושה, ממש ממש חשובה. אני מקווה שעוד נמשיך ואפילו נגדיל את הפעילות שלנו, גם פה בבאר שבע, גם באשקלון, ואיפה שנצטרך כדי לעזור למטופלים האלה.
אתם עושים עבודה חשובה ומשמעותית, אני מאחלת לכם המון בהצלחה.
תודה רבה.
אני מירי אפרמוב, נשתמע בפרקים הבאים של דרומקאסט, הפודקאסט של מרכז החדשנות בנגב של שירותי בריאות כללית.
דרומקאסט, מבית כללית.
מופק על ידי פודקאסטיקו.